ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. התורה מספרת לנו שכשפרעה רודף אחרי בני ישראל, אז הוא אוסר את רכבו, את המרכבה שלו, כלומר הוא חובש את המרכבה שלו לסוסים, ואת עמו לקח עמו, הוא לוקח גם את עמו. רש"י מסביר שהכוונה היא שהוא שכנע אותם. ויקח 600 רכב בחור, הוא לוקח 600 מרכבות, רכב מרכבה נבחרת, כלומר 600 מרכבות נבחרות, נבחרים, וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. בנוסף, הוא לקח את כל רכב מצרים. אז רש"י מסביר, כל המרכבות של מצרים, רש"י מסביר, ועמהם כל שאר הרכב. זאת אומרת, הכוונה שלו היא, שלא רק ה-600 רכב בחור הוא לקח איתו, אלא הוא לקח איתו ביחד גם את כל שאר המרכבות של מצרים. כלומר, גם 600 רכב בחור הם היו ממצרים, אבל הם היו נבחרים, ובנוסף הוא לקח את שאר המרכבות של מצרים. ורש"י ממשיך, ומהיכן היו הבהמות הללו? מאיפה היו הבהמות למרכבות האלה? היו צריכים הרי סוסים, לכל מרכבה צריך סוסים, שתי סוסים, ארבע סוסים. אם תאמר משל מצרים, רש"י ממשיך, אם נאמר שהכוונה היא לסוסים של המצרים, והרי נאמר, וימות כל מקנה מצרים. כבר למדנו במכת דבר, בפרשת שבוע של ואירה, שכתוב שכל מקנה מצרים מתו. ואם תאמר משל ישראל, אולי הכוונה היא משל היהודים, ולא נאמר, וגם מקנינו ילך עמנו. משל מי היו? מהירא את דבר השם. רש"י מסביר שהסוסים שהיו שייכים לכל רכב מצרים, היו מהירא את דבר השם. אותו אחד שהיה ירא את דבר השם במכת ברד, והכניס את מקניו לבתים, והוא הציל על ידי זה את הסוסים שלו, את הבהמות שלו, שהרי משה רבינו הזהיר אותם לפני, ואמר, ואתה שלח עז את מקנך. להם היו הבהמות, מהם היו הבהמות, מהם היו הסוסים. זאת אומרת, הירא את דבר השם הוא זה שסיפק את הסוסים למרכבות לבכל רכב מצרים, וככה פרעה רדף אחרי בני ישראל. ורש"י ממשיך, מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצות את מוחו. כאשר שבמצרים, אותו אחד שהיה כאשר שבמצרים, שהוא היה ירא את דבר השם, גם הוא הרוג אותו. טוב שבנחשים, גם אם הוא נראה נחש טוב, רצוץ את מוחו, תרצוץ לו את המוח. ככה רש"י כותב. המקור לרש"י הזה מופיע מהמחילתא. במחילתא שם הגרסה היא קצת שונה, שם כתוב מכאן היה רבי שמעון אומר, טוב שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, אבל רש"י בוחר בגרסה האחרת, כאשר שבמצרים, לא, דבר ראשון לא טוב שבגויים, אלא כאשר שבמצרים. טוב, השאלה שנשאלת היא, ננסה להתמקד ברש"י, אחרי זה אולי ננסה גם לדבר על הפרשנות של המפרשים על המחילתא הזו. השאלה שנשאלת היא כזו. רש"י הרי, כל עניינו של רש"י הוא הרי לפרש את הדברים לפי פשוטו של מקרא, שהכל יהיה ברור לגמרי לבין חמש למקרא. לפי הנחת יסוד הזו קשה מאוד להבין איך רש"י מביא כאן את הרעיון של רב שמעון. מכאן היה רב שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, ככה בלי להסביר שום הסבר מעבר לזה, ככה להרוג כל כאשר של במצרים. אברהם אבינו היה הרי במצרים, למד בין החמש למקרא, והוא יודע שפרעה שהיה בזמנו של אברהם אבינו, היטיב עם אברהם אבינו, שלח איתו כסף וזהב. יעקב אבינו, כשהוא ירד למצרים, אז פרעה נתן לו את מיטב הארץ, את ארץ, נתן לבני ישראל את ארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. איך אפשר לומר ככה בפשטות, כאשר שבמצרים הרוג? אנחנו היו, ידענו על המון מצרים שהיו אנשים כשרים וטובים, והיה אפשר לחיות איתם בשלום ובשלווה, והם הטיבו לעם ישראל. הקושייה עדיין לא התעוררה לבן חמש למקרא, אבל כשהוא יגיע לפרשת תיצא בספר דברים, הוא בכלל יתפלא מאוד, שם התורה נותנת ציווי, אחד מהתרי"ג מצוות, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אסור אפילו לתעב אותו. מי מדבר על להרוג אותו? ורשי ככה כותב בפשטות, כאשר שבמצרים הרוג. גם אם נפרש, אם נאמר כאשר שבמצרים הרוג בפשטות, הרי שם בפרשת תיצא כתוב שכאשר גר מצרי שמתגייר, אז הוא יכול לבוא בקהל השם, כלומר הוא יכול לשאת ישראלית בדור השלישי. דור שלישי יבוא להם בקהל השם. נכון, אם הוא יתגייר כנראה שהוא באמת כשר שבמצרים, אבל פה רשי כותב בפשטות שרבי שמעון אמר שמכאן אנחנו רואים שכשר שבמצרים הרוג. אז קשה מאוד להבין את הרשי הזה. וכמו שאמרנו, רשי הוא פשוטו של מקרא, והוא אמור להיות מובן לבן חמש למקרא. כמובן שמה שנאמר במחילתא, טוב שבגויים הרוג, זה בכלל קשה להבין, ובידוע שבמהלך הדורות, שונאי ישראל לקחו את המחילתא הזאת, והתווכחו איתה עם גדולי ישראל, וכל אחד נתן ביור אחר, ידוע מה שהיה עם רבי יחיל מפריז, מגדולי בעלי התוספות, והיה בכלל במשך הדורות, ישבו ודנו, איך אפשר לומר טוב שבגויים הרוג, זה הרי היפך כל הצדק, והיפך היושר, וגם היפך ההלכה, אבל ננסה כאמור, לדבר דווקא על מה שרשי כותב, שרשי כותב בשיא הפשטות, כשר שבמצרים הרוג. אחד התירוצים שמופיע הוא שמופיע, זה מופיע בהרבה ספרים, שיש גרסה אחרת. הטוב שבגויים הרוג בשעת מלחמה. זאת אומרת שגם אם מותר להרוג זה רק בשעת מלחמה, אז מותר באמת להרוג את הטוב שבגויים. כשהוא מגיע למלחמה, אזי יש בלגן ויש מלחמה, וממילא גם אם הוא טוב שבגויים עדיין מותר לך להרוג אותו. נו, לפי זה, זה באמת עונה על השאלה למה נאמר בתורה בהמשך לא תתאהב מצרי, כי הכוונה היא כמובן לא תתאהב מצרי בשעת שלום ולא בשעת מלחמה. אבל האמת היא שקשה להגיד להסביר שזה משמעותו של רשי. מכאן אמר רבי שמעון, כשר שבמצרים הרוג, הרי רשי לא כותב את הגרסה כשר שבמצרים הרוג בשעת מלחמה, הוא לא כותב את זה. אם באמת זה הכוונה של רשי, רשי היה חייב לכתוב את זה. למה באמת רשי לא מביא את הגרסה הזאת? באמת צריך להבין למה רשי באמת בחר בגרסה האחרת ולא בחר בגרסה הזו. אבל בכל אופן, זה אולי אפשר לענות על מה שנאמר במחילתא, אבל איך להסביר את רשי, זה טעון באמת ביור. ובפרט שרשי כותב את המילים, מכאן היה רבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג. זאת אומרת, שמפה לומדים לגבי בכלל, לא רק בשעת מלחמה, זה הרי הלשון, מכאן היה רבי שמעון אומר, מפה אנחנו לומדים. ושנית, מכאן, מה זה מכאן? מהפסוק, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים. רשי הרי העתיק את המילים וכל רכב מצרים. זאת אומרת, מהלקיחה, זאת אומרת, רשי מסביר שהירי דבר השם של המצרים, הם נתנו את הבהמות שלהם לפרו, ובגלל זה מגיע להם העונש של הרוג. ככה משמע, זאת אומרת שזה לא קשור לשעת מלחמה. אז זאת אומרת, בוודאי אי אפשר להסביר ברשי שזה הכוונה כשר שבמצרים הרוג בשעת מלחמה. משמע מדברי רשי שהעונש שהגיע לאותם אלה, אותם יראים את דבר השם של המצרים, לא היה בגלל המלחמה על היהודים, לא היה בגלל הרדיפה אחרי בני ישראל, אלא רק בעבור זה שהם נתנו את הבהמות שלהם לפרו, עם כוונה רעה שפרו ירדוף אחרי בני ישראל. עוד לפני שפרעוד, לפני שמצרים בפועל נכנס למלחמה מול היהודים בפועל, עוד לפני כן עצם מגיע להם העונש על עצם זה שהם נתנו את בהמותיהם לפרעו. עוד לפני שהמלחמה התחילה בפועל. לכן קשה מאוד להגיד ככה ברש"י, ובפרט כאמור רש"י היה צריך לכתוב את זה במפורש, הרי זה דבר מאוד מאוד עיקרי ונוגע לגמרי בכל לפירוש שלו. רש"י היה צריך להוסיף את המילים כאשר שבמצרים בשעת מלחמה הרוג, ומזה שרש"י לא הביא את זה, סימן שהגרסה הזו היא לא נכונה, והתירוץ הזה הוא כנראה לא זו הכוונה בדברי רש"י. אם נחזור לרגע לדבר על המחילתא, ששם הגרסה היא טוב שבגויים הרוג, רבי שמעון אומר טוב שבגויים הרוג לפי הגרסה במסכת סופרים, אז ננסה לדבר כאן על כמה וכמה התירוצים שהובאו בספרים במשך הדורות, וכמובן צריך לדעת שהתירוצים האלה הם לא תירוצים ברש"י, הם ניסיונות לתרץ את הגרסה שנאמרה במחילתא. אז יש תירוץ שמופיע בספר שבט יהודה, זה היה ויכוח של דון שמואל הברבנל ודון שלמה הלוי מגורשי ספרד. הם מסבירים שהפירוש של רבי שמעון בכלל לא מתכוון כשר שבמצרים, או אפילו כשר הטוב שבגויים, הכוונה היא להרוג אותו, אלא הכוונה היא כזו, צריך לקרוא את זה בפיסוק אחר, כשר שבמצרים או טוב שבגויים הרוג. כלומר, כאשר מדובר על איזשהו משפטים שיש, משפטי עונש מוות, כאשר דנים בדיני רציחה וכיוצא בזה, אז אצל המצרים, אפילו כשר שבמצרים, אצלם הוא מיד אומר הרוג. רק על סמך האומדן, על סמך העדות כלשהי, הוא מיד אומר הרוג, בלי חקירה, בלי דרישה, בלי לנסות לחפש זכויות לאותו נידון. את מה שאין כן אצל היהודים, אז יש הרי דין מיוחד, ושפטו העדה והצילו העדה, שחייב שיהיה ניסיון להציל את אותו נידון, ואם יש מצב שבו יש נידון שאין עליו שום ניסיון לזכות אותו, אז הוא דווקא פטור מעונש מוות, כי מוכרחים למצוא איזה ניסיון של הצלה, ושפטו העדה והצילו העדה. זה פירוש אחד. פירוש שני, שמסביר שהכוונה היא שזה בדרך של גוזמה, ולא הכוונה היא כפשוטו. הכוונה היא להדגיש עד כמה אי אפשר לסמוך עליהם וכולו וכולו. לפי הפירוש השלישי שמופיע בספרי גדולי ישראל, זה מופיע גם אצלנו באחד מהפרשנים של רש"י, אז אצל בזמן של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, יהודים הרי סבלו מצרות נוראיות משונאי ישראל, ועליהם מדבר רבי שמעון ואומר, כשר שבמצרים הרוג, זאת אומרת, מכיוון שהם הראו שנאה גדולה לישראל על דרך הנחש שהוא מלא בשנאה, על דרך זה הגויים האלה שהיו בתקופה של רבי שמעון, אז הרוג, אבל לא מתכוון לגויים בכלל, ואפילו לא לגבי המצרים. וההוכחה היא מכל מיני מאמרי חז"ל שכתוב שהקדוש ברוך הוא ריחם על המצרים ודאג למצרים וחשב עליהם, ובפרט ובפרט לפי הציווי שהוזכר לאל, ציווי מפורש בתורה, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. טוב, אלה הם תירוצים לניסיונות להבין את אותה גרסה שמופיעה במסכת סופרים. כמובן התירוצים האלה הם יהיו תירוצים לכשעצמם טובים, אבל קשה מאוד להסביר ככה ברש"י, כי רש"י כותב בצורה מאוד מאוד ברורה, ולא מוסיף שום מילה, ולא מסביר, ולא אומר, הוא אומר, כאשר שבמצרים הרוג. ומכיוון שרש"י לא מסביר כלום, כנראה שהוא לומד שהכוונה היא כפשוטו. נניח שבאמת נוכל כן למצוא את הביור ברש"י, ולתת איזשהו ביור, אז שאלה שתישאל תהיה גם כן שאלה מהצד השני. אם באמת כל כך פשוט דברי רש"י, איך גדולי ישראל כל כך התאמצו כדי למצוא תירוצים לקושייה הגדולה הזו בוויכוחים שלהם עם שונאי ישראל, בא בשעה שרש"י כתב בצורה מאוד מאוד ברורה. לכן צריך להסביר שיש כאן הסבר אחר בדברי רש"י, שהוא יהיה הסבר שהוא עדיין לא יניח לא יתרץ את הגרסה שבמסכת סוברים, לאידך זה ייתן תירוץ כללי על דברי רשי וההבנה מה קרה כאן. אולי בהקדמה של עוד כמה שאלות. למה רשי בכלל מביא את המאמר חזל הזה? רשי רוצה הרי להסביר רש"י רוצה להבין מאיפה היו להם בהמות. הרי יש כאן 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, המון המון מרכבות, ורש"י שואל מאיפה היו הבהמות. אם תאמר שזה משל המצרים, הרי לא ייתכן, כי אצל המצרים כתוב הימות כל מקנה מצרים. אם תאמר שזה משל ישראל, בני ישראל ינסו עם המקנה. אבל רש"י יכול לענות, משל מי זה היה? משל הירא דבר השם. זהו, רש"י לא צריך כאן להסביר את התוספת הזאת. מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצות את מוחו. רש"י, אנחנו פשוט מחפשים להבין מאיפה היו להם בהמות, אז הנה התשובה, מהירא דבר השם. למה הוא צריך כאן להוסיף את התוספת הזאת? ואתה רוצה להסביר שמדובר, ואם תישאל השאלה, איך יכול להיות שהכשר שבמצרים מוסר את בהמותיו לישראל, אז אתה רוצה לענות שמדובר שהוא גם שונא ישראל? נו, אז תגיד שהוא שונא ישראל. מה נוגע כאן? או רש"י יכול לכתוב, מכאן, אפילו לעצמו, מכאן שגם הם היו שונא ישראל, משהו כזה. למה לכתוב את התוספת הכל כך חריגה הזאת לפי ערך? מכאן היה רבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג, ובכלל, מהי התוספת? טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. דבר ראשון, זה בכלל לא שייך אלינו. אנחנו כאן כרגע לא מדברים על נחשים, אנחנו מדברים כאן על מצרים. ושנית, למה צריך ללמוד את זה מכאן? מכאן היה רבי שמעון אומר, מפה אני יודע שטוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אנחנו לא צריכים לדעת את זה מכאן, אנחנו יודעים את זה כבר מהתורה, מספר בראשית, בפרשת בראשית. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, הוא ישוף חרוש. הוא ישוף חרוש. אז אם הוא ישוף חרוש, פירושו שאיבה השית בינך ובין האישה, וזהו, אז ברור שטוב שבנחשים, אז רצוץ את מוחו. למה צריך להבין את זה מכאן דווקא? מכאן אמר רבי שמעון, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. את דרך אגב, עוד דיוק מעניין, היה יכול להיות כתוב, טוב, אם כבר רש"י מביא את הגרסה הזו, את המילים האלה של רבי שמעון, הוא יכול לכתוב רצוץ את ראשו, מתאים למה שהתורה כתבה, הוא ישוף חרוש. וזה מאוד מעניין, למה כתוב רצוץ את מוחו? והשאלה הזאת הרבה יותר חדה, הרבה יותר מקבלת תוקף, כאשר אנחנו רואים את השינוי, שרש"י כותב ככה, כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מה ההבדל בין הרוג לבין רצוץ את מוחו? או הרוג או רצוץ את מוחו, או בשניהם הרוג או בשניהם רצוץ את מוחו. מה זה אומר כאן? ואם נאמר שהתורה, מה שרבי שמעון הוא מחדש, הוא עלה, טוב שבנחשים הרוג רצוץ את מוחו, זאת אומרת אי אפשר לסמוך אפילו על נחש מטורבת, עדיין זה לא חידוש כל כך גדול דווקא מכאן, שהרי גם בפסוק בעצמו, ואיבה השית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, ובין זרעך הכוונה היא כל הנחשים שבאו מהנחש הקדמוני, כל הנחשים, גם נחשים שהם נראים כבני תרבות ומטורבתים, גם עליהם, ככה שאין כאן לכאורה חידוש מיוחד. שאלה נוספת היא, ננסה לדבר עליה בהמשך, למה נאמר כאן, מכאן אמר רבי שמעון, למה חשוב כאן לדעת את רבי שמעון? הרי אנחנו יודעים הכלל שמלמד אותנו הרבי כמה וכמה פעמים בשיחות הקדושות שלו, שבכל פעם שרש"י מביא איזשהו רעיון והוא מביא אותו בשם מישהו, כנראה בשם תנה או אמורה, כנראה שיש כאן איזשהו עניין להוסיף. מה מוסיף כאן התוספת הזו שזה היה בשם רבי שמעון? טוב, כדי להבין את זה, אנחנו נבין כאן בעצם שאלה כללית, רצינית, בכל הסוגיה כאן. זה שהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, וזה שבפועל הם טבעו בים סוף, התביעה של המצרים בים סוף לא הייתה קשורה לרדיפה שלהם אחרי בני ישראל. יש שתי דברים. הם רדפו אחרי בני ישראל, זה נכון, אבל העונש של התביעה, זאת לא, היא לא היה אמור להיות בגלל הרדיפה. ולמה? כי הרי מי גרם להם שהם יבואו וירדפו אחרי בני ישראל? כתוב שהשם חיזק את לב פרעה, שהוא ירדוף אחרי בני ישראל, והוא הלך ושכנע את כולם שיבואו בעקבותיו, והקדוש ברוך הוא זה שעשה את זה. אלא ברור שהעונש הזה של התביעה היה בהמשך לעשרת המכות שהיו בפרשת ואירה ובפרשת בו, אותן מכות שהקדוש ברוך הוא בעצמו הביא על המצרים, בגלל מה? בגלל שהם מיררו את חייהם של בני ישראל במשך תקופה כל כך ארוכה של שנים של שיעבוד. אז לפי זה, כשאנחנו עכשיו רואים שהמצרים טובעים בים סוף, צריך לומר שזה לא קשור לרדיפה שלהם אחרי בני ישראל, אלא על עצם זה שהם מררו את חייהם. וכאן אנחנו מתחילים, וכאן מתעוררת השאלה. הירי דבר השם, אותם מצרים שנאמר עליהם בתורה, התורה פוסקת עליהם שהם היו יראים את דבר השם. עובדה שהם הניסו, הם שמעו למה שהקדוש ברוך הוא אמר שהולך להיות מכת ברד, והם הניסו את מקניהם אל הבתים, והם באמת ניצלו, והיה להם הרבה סוסים בזכות זה. הם אלה שנותנים את הבהמות שלהם לפרעה. ברור שגם הם היו נוכחים בעת קריאת ים סוף, וברור שהם גם טבעו בים סוף, הם נתנו את הבהמות שלהם והם הלכו גם כן ביחד. יש כמה מפרשים של רשי שכותבים שהם לא הלכו בפועל, הם הלכו רק לכבוד בני ישראל, אבל מרשי משמע שהם נהרגו ביחד עם כולם, הם הלכו, הם רדפו אחרי בני ישראל והם נהרגו ביחד עם כולם. וכאן השאלה שנשאלת היא, למה באמת הם קיבלו כזה עונש רק בגלל שהם נתנו את הבהמות שלהם לפרעה? אם העונש של התביעה היה בגלל, אם העונש לטבוע בים סוף ולמות, זה היה בגלל שהם רדפו אחרי בני ישראל לשם מלחמה, ניחא, נו, גם הם השתתפו, אז גם הם נטבעו. אבל מכיוון שכמו שאמרנו שלוז לא זו הייתה הסיבה, אלא הסיבה, העונש היה בהמשך לזה שהם מררו את חייהם, כי זה לא קשור, הרדיפה הייתה בגלל שהשם חיזק את לב פרעה, אז כאן השאלה שנשאלת היא, למה המצרים האלה נהנשו? רק הם נקראים הירי דבר השם. זה מה שרחן רשי ממשיך, ועכשיו נוכל להבין את קשר העניינים. רשי פותח ואומר ככה, וכל רכב מצרים, ועמהם כל שאר הרכב. 600 רכב בחור הוא לקח איתו, הוא לקח את כל הבהמות ואת כל המרכבות של מצרים, ומהיכן היו הבהמות הללו? אם נאמר שזה משל מצרים, והיה מות כל מקנה מצרים. אם נאמר שזה משל ישראל, הלא נאמר גם מקנינו ילך עמנו. משל מי היו? מהירי דבר השם. כאילו רשי שואל עוד פעם, משל מי היו? שים לב, מי הלך כאן ונטבע בים סוף? ביחד עם כל המצרים, מהירי דבר השם. וכאן השאלה שנשאלת היא, איך קורה כזה דבר? איך קורה שבגלל שהם נתנו את בהמותיהם ובהמותיהם למצרים, לפרעה, בגלל זה שהם נתנו את הבהמות שלהם לפרעה, בגלל זה הם נהנשו? נו, זה הרי וחיזקתי את לב פרעה, זה הגיע מהקדוש ברוך הוא. אלא כמה אמרנו? אמרנו שהעונש התביעה מגיע על שמררו את חייהם של יהודים שנים ארוכות קודם, אבל הם יראה את דבר השם. איך קורה? מיד רשי ממשיך, מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. זאת אומרת שהמצרים הללו שהם באמת היו כשירים, ואז הם נתנו את הבהמות שלהם לפרעה כתוצאה מאותה שנאת ישראל שהייתה לשאר המצרים. כתוצאה מאותה שנאה שגרמה לכל המצרים בעבר לשעבד את בני ישראל בעבודת פרך במשך כל כך הרבה שנים, גם להם היה את אותה שנאה, ולכן נגזר עונש מוות על כולם. ממש כמו השנאה של נחש לאדם, אותו דבר גם השנאה של המצרים הללו באותו דור לעם ישראל. הם היו יראי דבר השם, הם שמעו את מה שהשם אמר ופחדו מדבר השם, ולעידך השנאה שלהם ליהודים הייתה שנאה תהומית ונוראה כמו שאר המצרים. וזה בעצם מה שרשי היה מפריע לו, משל מי היו? מהירד והרשם. ולכן רשי לא יכול לעצור כאן, כי מיד נשאלת השאלה, אם הם הירד והרשם, אז למה קרה להם העונש הזה? אלא מה? מזה אנחנו מבינים, כאשר שבמצרים הרוג. לפי זה מובן שהכוונה היא כמובן למצרים של אותו דור, לא הכוונה היא לדורות מאוחרים יותר, חס וחלילה, התורה בעצמה אומרת, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו וכו' וכו'. לאידך, יש עדיין קושי, ובשביל הקושי הזה רש"י מוסיף עוד כמה מילים. טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. למה רשי מוסיף את זה? כי מהמילים שרשי אמר, מכאן אמר רבי שמעון, מכאן היה רבי שמעון אומר, משמע שהעניין הזה הוא לא רק איזשהו עניין שקשור לעבר, אלא משהו שזה נוגע גם לעתיד, משהו שמלמד לדורות הבאים, מכאן היה רבי שמעון אומר, ככה הוא היה אומר מכאן. אז רשי ממשיך ואומר, טוב שבנחשים רצות את מוחו, זאת אומרת שיש כאן כן לקח לדורות. מהו הלקח לדורות? דבר ראשון, טוב שבנחשים. דע לך איך צריך להתנהג עם טוב שבנחשים. ושנית, דע לך איך להתנהג עם בן אדם שהוא מורגל ויש לו חזקה של שנאה לישראל עד כדי כך שאפשר לחנות אותו בשם נחש. איך צריך להתייחץ אליו? איך צריך להתייחץ אליו? רצוץ את מוחו. עוד לפני שהוא מגיע אליך והוא מתחיל איתך, אתה צריך לרצוץ את מוחו. ננסה להסביר את זה קצת יותר על פי הדיוק, רצוץ את מוחו ולא רצוץ את ראשו. הרי לשון התורה היא, הוא ישוף חרוש. זאת אומרת, כשהנחש מגיע להזיק לאדם, אז צריך לפגוע בראשו. אלא מה, כאן יש חידוש אחר. מה שנאמר בתורה, הוא ישוף חרוש. הכוונה היא, כאשר הנחש מגיע להזיק אותך, אזי אתה, הוא ישוף חרוש, אתה תשופנו עקב. החידוש כאן של רבי שמעון הוא אחר. שנחש ששונא את ישראל צריך להרוג אותו עוד לפני. כל נחש הוא שונא את ישראל, ולכן צריך להרוג אותו עוד לפני. ובדיוק כמו הכשר שבמצרים, שהוא באמת היה הכשר שבמצרים, על דרך מה שנאמר להבדיל על נוח לבדורותיו, על הכשר שבמצרים, היה לו באמת כשרות מסוימת מצד ביחס למצרים האחרים, הוא היה ירא את דבר השם, אבל לאידך, הכשר שבמצרים הזה גם הוא נהנש בעונש של מיטה. מדוע הוא נהנש בעונש של מיטה? בגלל השנאה הארסית שהיה לו לעם ישראל. אז אותו דבר גם כן, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, ויש כאן איזשהו רעיון של בא ללמד ונמצא למד, זאת אומרת שיש כאן השוואה נוספת מהנחש למצרים, וממצרים לנחש. ממצרים לנחש, כמו שהכשר שבמצרים נהנש בעונש מיטה, אותו דבר דע לך שכל נחש הוא שונא את בני אדם, וצריך להרוג אותו עוד לפני שהוא מגיע. עכשיו אותו דבר הפוך. כמו שבנחשים רצוץ את מוחו, אותו דבר תבין גם לגבי שיעבוד מצרים. ולכן זה הדיוק רצוץ את מוחו, ולא רצוץ את ראשו. למה באמת יש איבה כל כך גדולה בין הנחש ובין האדם? הערמומיות שלו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ואיכשהו הגיע ופיתה את האישה ואת האדם, ועל ידי זה גזר מיטה על כל האנושות, והכל בזכות במרכאות הערמומיות שלו, העורמה שלו. אז זה בעצם מלמד אותי גם על המצרים, וכאן זה יענה על השאלה, איך מגיע כזה דבר שהכשר שבמצרים קיבל את העונש של מיטה, כי היה להם כזו סינר מומית לעם ישראל שהתחילה מהיסוד של האמירה של פרעה, בהתחלה, הווה נדחק מלו, אהבה נדחק מלו, ההתחכמות, הערמומיות, בוא נעשה בערמומיות ונלחם ונשעבד את בני ישראל ונעביד אותם בעבודת פרך. וזה באמת הביא לקושי ולשיעבוד הנוראים שהיו לעם ישראל, זה היה מנת חלקם של המצרים, הערמומיות שבהם, רצוץ, ולכן מכאן הוא אומר רצוץ את מוחו, ולכן הוא עונה בסגנון כזה, ולכן רשי מוכרח להביא את המשפט הזה, כי זה חלק מההבנה של כל העניין. לכאורה, אבל יש כאן איזושהי שאלה. מה אמרנו? שמהעונש הזה של התביעה בים סוף של כל המצרים, אפשר להבין שגם הכשר שבמצרים היה לו שנאת ישראל תהומית כמו שאר המצרים, ולכן הוא קיבל את אותו עונש. לכאורה, למה אי אפשר להוכיח את אותו רעיון מהעובדה שהמכות שבאו על המצרים באו גם על הירא את דבר השם? הרי היה ירא את דבר השם שהניס את מקנהו בשעת מכת ברד. אותו ירא את דבר השם קיבל לדוגמה את מכת חושך, קיבל לדוגמה את מכת, אפילו מכת בכורות, הוא קיבל את זה. אם היה לאותו ירא את דבר השם בכור בבית, האם הבכור הזה מת? בוודאי שהוא מת. אז אם ככה, למה דווקא ההוכחה לרעיון הזה הוא דווקא מכאן? רש"י מאוד מדייק בלשונו וכותב, מכאן היה רבי שמעון אומר, למה זה דווקא מכאן? היה עוד מכות. מכת דבר באמת הוא לא פגע בו, מכת ברד לא פגע בו, אבל מכת חושך פגע בו, מכת בכורות פגע בו, שאר המכות. אז הרש"י היה אומר, מזה שבמכת בכורות נפגע ומת הבכור של הירא את דבר השם, סימן שגם כשר שבמצרים לא, הוא לא בסדר. למה דווקא זה מגיע מכאן? התשובה היא, ולכן רשי מאוד מאוד, ולכן אבין היטב למה רשי דייק בלשונו וכתב מכאן דווקא. כי המכות הקודמות, הם לא היו עונש גדול ביותר, עונש של מוות, ולכן ייתכן שגם מי שהוא לא שונא ישראל כל כך מובהק, עדיין ראוי לקבל את העונש הזה. אפילו מכת בכורות שהייתה כן עונש מוות, העונש הזה אחרי הכל לא חל על כל המשפחה, אלא על הבכור, וזה יכול להיות שהעונש גם חל על אלה שלא היה להם שנאת ישראל שלמה, עדיין גם, אפילו יש את הלשון שרש"י מביא, שבני השפחות גם הם, הבכורות של, עד בכור השבי אשר בבית אחר הריחיים, גם הבכורות של השפחות, גם הם מתו במכת בכורות. למה? ורש"י מסביר, שאף הם היו משתעבדים בהם, ושמחים בצרתם. זאת אומרת, שייתכן שהעונש הזה של מכת בכורות חל על המשפחה, אבל לא על כל המשפחה, או בגלל, אפילו מספיק השנאת ישראל הקטנה הזאת שהייתה להם מילא. אבל דווקא כשאנחנו רואים את התביעה בים סוף, שבו נענשו כל המצרים כולם בלי שום הבדל, פה אנחנו באמת יכולים להבין שגם הכשר שבמצרים היה לו שנאה לשאר לעם ישראל, בדיוק כמו שאר המצרים, היה לו שנאה שווה. הוא אמנם היה ירא דבר השם, לכן רש"י אומר, מכאן היה רבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג. ויש כאן עוד דיוק מעניין, כשר שבמצרים הרוג, במחילתא אמרנו שכתוב טוב שבמצרים, רש"י הדגיש כשר שבמצרים, שאפילו שהמצרי הזה הוא לכאורה יכול להיות כשר, אולי הוא יכול להיות אפילו ראוי להתגייר, אולי אפילו אחד מהילדים שלו, מהצאצאים שלו יתגייר, גם הוא נהרג ונטבע, כדי להדגיש את העניין הזה. למה רש"י הביא את השם אבל של בעל המאמר? למה הוא אמר רבי שמעון אומר? יש כלל בגמרא במסכת גיטין ועוד כל מיני מקומות שכתוב שרבי שמעון היה תמיד דריש טעמה דקרא, תמיד הוא היה דורש את טעמים של הפסוקים אפילו שהפסוק בעצמו לא כותב את הסיבה, רבי שמעון היה דורש, וזה היה לו סדר לימוד שלם ככה לדרוש את הסיבות של הפסוקים. אותו דבר גם כאן, זה שהכשר שבמצרים נטבע גם הוא היה בגלל השנאה הגדולה שהיה לו לישראל, זה היה, זה לא זה שהגזרה מהשמיים בלי שום הסבר גלוי, אלא רבי שמעון שהוא דריש טעמא דקרא, הוא מנסה לחפש איזשהו צידוק ונימוק הגיוני, אז זה הנימוק שלו, כשר שבמצרים הרוג, כי שנאתו לישראל הייתה שנאה מקבילה לשאר המצרים גם כן. ההוראה שאפשר לקחת מהנושא הזה בעבודת השם הפרטית של כל אחד ואחד, אז הרבי בלקוטי שיחות, כל השיחה הזו היא בלקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה ב' לפרשת בשלח, שיחה א' לפרשת בשלח. אז הרבי מסביר ככה, בסיום השיחה הרבי מסביר ואומר, שחכמינו אומרים, מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס וגם בתלמוד, שהנחש זה היצר הרע. ולפעמים יכול להיות מצב שכביכול יש טוב שבנחשים, יש יצר הרע טוב, יצר הרע דתי. לפעמים יש מצב שהיצר הרע בא עם טענה שאולי בוא נעשה שלום עם היצר הטוב, וכדי לעשות שלום עם היצר הטוב, אז נעשה איזושהי פשרה. הוא ייתן ליהודי ללמוד תורה, ויש זמן שבו הוא ילמד תורה, אבל בזמן השני יהיה זמן לתאוות של היצר הרע וכו'. אז על זה מגיע רבי שמעון, אומר הרבי בהוראה, והוא אומר, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, אסור לעשות שלום עם טוב שבנחשים. עם יצר הרע דתי שמגיע עם כל מיני טענות של פשרה, אסור לעשות איתו, כי הוא בעצם, הוא נחש, הוא שונא אותך בדיוק כמו שאר הנחשים. והוא באמת עם התחבולות האלה שלו, אזי הוא רוצה באמת להפיל את האדם ברשתו, כמו שחזל אומרים, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. והפתרון, וכמו שהרבי הקודם תמיד היה אומר, היום אומר לו עשה כך, כלומר לא הכוונה יעשה עבודה זרה, אלא עשה כך, תעשה את המצווה, אבל בגלל שאני אמרתי, בגלל שאני נתתי לך עכשיו פשרה, שעכשיו זה הזמן שלך לעשות מצווה, עכשיו זה הזמן שלך ללמוד תורה, אבל בזמנים האחרים תהיה קשור אליי. אז זה אומר רבי שמעון, לא, רצוץ את מוחו. תרצוץ לו את המוח, את הערמומיות ואת התחבולות שיש לו של אותו יצר הרע. זה נקודה אחת. נקודה נוספת היא ידוע מה שחזל אומרים, מופיע בפרקי אבות, יגיע על יסוד הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, פסוק בתהילים, יגיע כפיך. אז ידוע הפירוש החסידי, פירוש של חסידות, שאומר יגיע כפיך, שכשיהודי מתייגע בענייני הפרנסה, היגיעה הזאת היא צריכה להיות, אבל רק מוגבלת לכפיך, לכוח המעשי שבידיים. אבל הראש של האדם, לא כתוב יגיע ראשך כי תאכל, יגיע כפיך כי תאכל, הראש צריך להיות תמיד מלא בתורה, ושהוא יהיה פנוי ללימוד תורה, וזה הכוונה, רצוץ את מוחו, צריכים לרצוץ את המוח של היצר הרע, כדי שהמוח של האדם עצמו יהיה ממולא כל הזמן, אך ורק בתורה ובקדושה. ועל ידי הפעולה הזו שאנחנו נקיים אותה, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו במשך זמן הגלות, אזי אנחנו נזכה גם לייעוד שמופיע במשלי, כתוב גם אויביו ישלים איתו. חכמינו מסבירים מי זה אויביו שישלים איתו, מי ישלים, אומרים חכמינו, כתוב בגמרא, זה הנחש, שגם הנחש עתיד להתהפך והוא ישלים איתו, כלומר שיהיה בביאת המשיח, יהיה מהפך שלם, וגם הוא יהפוך להיות עובד השם, גם היצר רע יהפוך להיות יצר טוב. הגות תבוך.